שני פרקים, שני פרקים ארוכים בסופה של הפרשה שלנו, פרשת פנחס, הינם שני פרקים מוכרים מאוד, מוכרים מהמועדים, מראשי חודשים, מכל יום ויום בחגים, לפני שהם פרשות קורבנות המועדים. עד כאן פגשנו בתורה פרשיות מועדות ואמירות כלליות לגבי קורבנות. הריכוז של כל ענייני מוצפי המועדים נמצא בתורה בפעם הראשונה המסודרת אצלנו בפרשה בשני הפרקים האחרונים שלה. הדברים שמטרידים את הפרשנים באופן טבעי מיד כאן הם שתי שאלות מרכזיות. האחת, מה לפרשת המועדות ולמקום הזה? השנייה, למה בכלל לחלק את פרשת המועדות לפרשות פרשות? אני משער שאנחנו ודאי זוכרים שבפרשת אמור בספר ויקרא כבר התעסקו באריכות בכל המועדים, העריכו בכל מועד ומועד בעניינו. ומה שמוסיפים על זה בפרשה שלנו הוא את המוספים, את הקורבנות שיש בכל מועד ומועד. הסדר הטבעי היה שידונו על זה בפרשת אמור, בספר ויקרא. כשמעיינים קצת יותר מגלים שבפרשת פנחס, כפי שאמרנו מקודם, מה שמתווסף הוא עניין הקורבנות. ואז השאלה מתעצמת עוד הרבה יותר, זה ודאי היה מתאים יותר בספר ויקרא. ענייני הקורבנות של המועדים ודאי שייכים לספר הקורבנות בפרשת אמור, ולא לסוף פרשת פנחס עם הכניסה לארץ. שתי השאלות העקרוניות האלו מתחברות כמובן קודם כל לשאלה הטכנית הראשונה, כיצד נסמכת הפרשה הזאת ספציפית לפרשות שנמצאות לידה. רש"י כותב על הפסוקים הראשונים, הפסוקים הראשונים נמצאים לפנינו במקור אחד, פרק כ"ח בתחילתו, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני להקני לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. זאת פרשת התמיד, אחריה באה פרשה שלו ביום השבת נכנסים בני שנה, אחר כך ובראשי חודשיכם, ואז המשך המוספים של המועדים אחד לאחד. רש"י מאיר מיד, צו את בני ישראל, מה אמור למעלה? מה מופיע לפניהם? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. זוהי הפרשה של מינוי יהושע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו פונה בפרשה שלמה ומבקש למנות מנהיג. הפרשה הזאת מופיעה אחרי שני פסוקים, עלה אל הר העברים וראה. אגב, אני פותח סוגריים לרגע אחד, זה שפרשת מינוי יהושע מופיעה מיד אחרי הציווי למשה לעלות אל הר העברים ולראות מנגד את הארץ כי שמה לא תבוא, זה מאוד הגיוני. עדיין אין לנו תשובה לשאלה הרבה יותר קשה. מה מחפשת בפרשה הזאת בכלל הפרשה של העלייה להר העברים? הרי זה רחוק מהמעשיות. משה רבינו עוד עכשיו מנהל את המלחמה עם מדיין, צרור את המדיינים. משה רבינו עוד מקבל את המניינים, משה רבינו עוד מנהל את המסע ומתן עם בני גד ובני ראובן. יש עוד הרבה דברים בדרך. הוא מדבר בפרשה הבאה אל ראשי המטות ואומר להם את כל ענייני הנדרים. מה פתאום עכשיו העלה אל הר העברים? אז מינוי יהושע מוסמך לפרשה של העלייה להר העברים. ואז אחרי שמינוי יהושע כבר נמצא פה ואנחנו עוד לא מבינים בדיוק למה הוא מגיע לפי פרשת הר העברים שקשה, מופיעה פרשת המועדים. וכיצד היא מחוברת? מה אמור למעלה יפקוד השם אלוקי הרוחות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נסתרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכו' כדאית בספרי. זה משל נפלא. כבר ראינו יותר מפעם אחת שכשרשי מסיים בדיבור שלו כדאיתה, כפי שיש במקום מסוים, הוא גם מבקש שנפתח את אותו מקום. בדרך כלל רשי מסתמך על מקור, אבל כשהוא מביא אותו ולא גומר אפילו את הסיפור, צריך לפתוח אותו בפנים. המקור בפנים נמצא לפנינו במקור מספר 3. זהו הספרי שאותו רשי הביא. הספרי אם כן טוען שפרשת המועדים, או פרשת קורבנות המועדים, היא מדייק בצונה, שנמצאת בסוף הפרשה שלנו, נמצאת בה הסמיכות לפרשה של מינוי יהושע. איך זה מופיע? וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל את קורבני לחמי, למה נאמר? למה נאמר פירושו, מה זה מחפש פה? כפי שהוא אומר לאל אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, משל למה הדבר דומה למלך, שהייתה אשתו נפטרת מן העולם, הייתה מפקדתו על בניה. אשתו נפטרת מן העולם, ועל מיטת מותה היא מצווה בצוואה שלה על בניה למלך, ואומרת לבעלה, האבא, המלך, שישמור על בניה כך וכך וכו'. עכשיו, אמא לא תהיה, והיא מבקשת מהאב את הדברים האחרונים לגבי בניה. אמרה לו, בבקשה ממך, היזהר לי בבניי. היזהר לי בבניי, זו הבקשה. אמר לה, עד שאת מפקדתיני על בניי, פקדי בניי עליי, שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. אתם, מעניינו, עד שאת עומדת כאן עכשיו ומפקדת עליי, איך אני אנהג עם בניי? תשמרי שהבנים שלי לא ינהגו בי מנהג ביזיון. פקדי עליהם. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, כל בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו את כבודי באלוהי ניכר. מה הוא אומר? כי אביאנו אל האדמה, עד שאתה מפקדני על בניי, כל בניי עליי. הפסוק האחרון שמוזכר כאן הוא הפסוק שנמצא במקור 4. הוא מסביר את החשש של המלך ממה שהולך להתרחש עם מות אשתו. במשל, הנמשל הכוונה היא כמובן, הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו עכשיו, על מסתן הכניסה לארץ, אם ההיעלמות שלך מהמפה, אני חושש שמא בניי ימרדו בי וימירו כבודי באלוהי ניכר. השאלות כאן הן קשות מאוד. הפסוק שחז"ל מסתמכים עליו הוא פסוק בסוף התורה, בספר דברים, כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ועבדו, וניאסוני והפר את בריתי. אז הפסוק מקשר בין הכניסה לארץ לבין החשש מעבודה זרה. ועל פי זה מבין המדרש שזה סמיכות הפרשיות. הכניסה לארץ, הרגע שבו משה הולך להיפרד, עולה אל הר העברים, ממנה את יהושע, ועומדים להיכנס לארץ, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה לצוות עכשיו עליך לשמור על בניי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון. ומהו מנהג הביזיון? שלא ימירו כבודי באלוהי ניכר. המדרש הזה הוא מדרש נפלא, אבל הוא מחייב הרבה מאוד הבנה. ראשית, מדוע החשש הזה מופיע דווקא עכשיו? למה העבודה הזרה שממנה חושש הקדוש ברוך הוא מופיעה דווקא כאן? מדרש מסתמך על פסוק, והפסוק עוסק בהגעה לארץ, כי אביאנו אל האדמה. אבל באמת צריך לברר גם בפסוק, מדוע באמת יש מקום לחשש הזה של עבודה זרה דווקא עם הכניסה לארץ, דווקא על מסתן הכניסה לארץ ישראל? הפסוק מתרץ אגב שהחשש לעבודה זרה הוא מהסיבות החברתיות שתתרחשנה, מהשפע, מהטוב, ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ומייצוני ואפרת בריבי. אז לפי זה לא הכניסה לארץ עצמה, לא הבעיה של הקישור בין העם הזה לארצו, אלא הטוב, האיש תחת גפנו ותחת עינתו שיהיה בארץ, הוא הגורם המדעיק. ולכן לפני הכניסה לארץ יש להבהיר מעבודה זרה. אבל השאלה הקשה ביותר היא שכל המדרש הזה הוא מוזר. זה היה מובן אילו עכשיו היו באים מצוות שמזהירות על עבודה זרה. עכשיו באים שני פרקים שעוסקים במועדים, ברגלים. מה לזה ולעניין של עד שאת מפקדתני על בניי, פקוד בניי עליי? מה הקשר בין העניין של פרשת המועדים שעוד לא מבינים עכשיו עדיין מה היא מחפשת כאן, לבין העניין שבניי לא יעשו עבודה זרה כשייכנסו לארץ? ראשית צריך להבין מדוע העבודה הזרה הזאת כל כך קשורה לכניסה לארץ. זאת סוגיה שחייבים להבין. אבל אחרי זה צריך להבין כיצד פרשת הרגלים היא זו שתענה על התשובה לשאלה איך בניי לא יעשו עבודה זרה. מה למועדים ולעניין הזה יותר מכל המצוות האחרות? אם הכוונה במדרש, קוד בניי עליי, סתם שלא יעשו אותי, כי אז צריך להביא איזושהי מצווה מבין המצוות. אם הכוונה היא קוד בניי עליי שלא ימירו כבודי באלוהי ניכר, כלומר שלא יעשו עבודה זרה, כי אז למה רגלים? יביאו כאן את ענייני העבודה זרה. בהערה מאוד מעניינת שמאיר על המדרש הזה, מדרש שנמצא בספרי הנציב, נציב מבולוז'ין, ותירושו על הספרי, נציב יש תירוש על הספרי בשם עמק הנציב על הספרי, ובאותו פירוש הוא עוסק בהרחבה המדרש הספציפי הזה, ואז הוא נוגע בנקודה מעניינת מאוד שנראית על פניה דרוש פרשנות ממשית, ובהמשך הדברים מגלה שהנקודה הזאת היא הפסומת ההיסטורית שבה נמצא עכשיו עם ישראל שנת ה-40 ערב הכניסה לארץ, ובצומת הזאת נמצאת כל ההיסטוריה של ההשגחה האלוקית, של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם בכלל ובין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בפרט. המתח שבקשר הזה נמצא באיזושהי צומת מאוד מאוד בזמן, ובצומת הזאת מופיע החשש הגדול: עד שאתה מפקדני על בניי, קוד בניי עליי. רגע את הספרי. ספרי קודם כאן על דרך הדרשנות מנסה להסביר מדוע פרשת הרגלים זו שתפתור כנראה את הבעיה של העבודה זרה. מדוע פרשת הרגלים זו שמופיעה כאן כפתרון לבעיה שבניי לא ימרדו בי. הוא מצטט את הפסוק שנקרא בהפטרה של השבוע הבא, הפסוק המופיע בהפטרה הראשונה של שבתות הפורענות, הרי יוזיין בתמוז: כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה וכו'. מעניין שהנביא ירמיהו פותח את נבואות החורבן והוא הכי מייפה את דור ישראל במדבר. אחרי כל הניסיונות, אחרי כל מה שפגשנו וכל ההתבוננויות והחטאים והמרגלים והמתוננים, זכרתי לך חסד נעורי, אהבת כלולותי, לכתך אחריי במדבר. צריך להרחיב בהבנת הפסוק ובהבנת התיאור הזה של הנביא, אבל אותנו מעניין עכשיו, אומר הנציב, קודם כל עניין אחד. הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא בתקופת המדבר נקרא קשר של כלולו. יש כאן חתן וכלה. אחרי דור המדבר יהפוך הקשר הזה מקשר בין חתן וכלה לקשר שבין איש לאיש. החתן והכלה יעשו לאיש לאיש. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, כאשר היינו במדבר. ומה מופיע בידי ביטוי היותנו הכלה, במובן של כלה של חתנה, ולא האישה של האיש בתקופת המדבר? הנציב במקור חמישי. וגם זו היה בדרך הטבע כלול ונמצא. וזהו מאמר הכתוב, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ כל רוח. וזהו דור המדבר חייבים. נמצאים במילה, עסקנו לפני שבועיים במושג של דור באי הארץ. זה יהיה הקוד שלפיו ננסה להבין את הכל עובד. שיש עוד הפרש בין חתן ואיש. הפרש הלכתי בקשר עם הכלה, עם האישה. שהחתן אסור לפרוש מן הכלה. אלא שמח נודים. השנה הראשונה של ושימח את אשתו. זה הדין של חתן וכלה וכל הדינים של פרישה ועונה וכולי. והקשר חייב להיות קיים כל הזמן ללא עת. מה שאין כן איש, הכל לפי העת. ואז יש זמנים שבהם מצוות ושימח קיימים, וזמנים שבהם מצוות ושימח קיימת באופן עקרוני, אבל באופן מעשי היא לא מתממשת. ורק ברגל מצווה לשמח את איתו. וכן לא רצה משה לילך בלא הקדוש ברוך הוא. אבל בארץ ישראל רק ברגל הבטיח הקדוש ברוך הוא לראות פניו יתברך. או בעיתים רחוקים לפי העת, כמו האיש. אנחנו נצטרך עוד להבין איך זה קשור לעבודה זרה, אבל הפרשנות הזאת היא מדהימה. לפני שעושים את המדבר, לפני שיוצאים מהמצב הניסי שבו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן בצורה הניסית הרוחנית המדברית של המן וענני הכבוד והבאר העולה והשלב המסוי, והולכים להיכנס לסוג חדש של קשר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לסוג של קשר של ארץ ישראל. זה הסוג שהנציב קורא לו במשפט הראשון במקור חמש, בדרך הטבע הכלול בנס ניסיו. כאן אתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא מחכה במן ביד האוהל כל יום במנה המתאימה לך לפי הטעם המתאים לך. כאן אתה פוגש את הקרקע וצריך להאמין שתפילתך לשמיים היא זו שתוריד את הגשם, ומתמודד עם כוחות הטבע, ומתמודד עם השמש והרוח והגשם והקור והחום, ופוגש את המציאות הכי ריאליסטית, ארצית, קרקעית, וצריך לחוש שהקדוש ברוך הוא מחובר הנה כל הזמן. במדבר חיית במצב שבו ראית אותו כל הזמן. אתם ראיתם אשר עשיתי לכם וכולי וכולי. על מצטן הכניסה לארץ עוברת ראיית השם לזמנים גבוהים. מצוות הראייה, מצוות לראות פניו ברגל, הופכת להיות ממוקדת. לא עוד הליכה של עם שבאמצעו נמצא המשכן וכל הזמן הולך לפניו עמוד האש ועמוד הענן. מכאן ואילך עם, כל אחד חי במקומו, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכותך את בני האדון. מכאן ואילך התמודדות עם סיחון ואוג, מכאן ואילך התמודדות עם מלחמה וקרקע, לא עוד לחם מן השמיים, מפה והלאה רק לחם מן האדם. הצומת הזאת, צומת מסוכן מאוד, שניתן ליפול ולאבד בו את אותה האמונה התמימה הפשוטה שהייתה נחלתנו כאשר ראינו את הקדוש ברוך הוא בעיניו. כאן מופיעה פרשת הרגלים, היא באה לדבר על הפגישות של ישראל והקדוש ברוך הוא במציאויות מזומנות, בפיסים מזומנים, זמנים שבו רואים את הקדוש ברוך הוא. אבל במדרש שאת דברי אותו הנשיא מוולוז'ין ראינו עליו לפני שבועיים ונחזור לראות חלק מהם עוד מעט, מתארים את המעבר הזה בצורה הבאה במדרש פלאי בתחילת התורה בספר בראשית. המדרש מדבר על הפרשה של יהי אור ויהי אור וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. חמש פעמים הופיע באותה פרשה האור, והאור הזה שמופיע בכל הפעמים מוסבר אצל חז"ל בצורה הבאה במדרש במקור שלו. אמר רבי שמעון, חמש פעמים כתיב כאן אורה כנגד חמישה חומשי אור. ויאמר אלוהים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו. ויהי אור כנגד ספר ואילו שמו, שבו יצאו ישראל מאפלה לאור. וירא אלוהים את האור כי טוב כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך כנגד ספר במדבר, שהוא מפסיד בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. ספר דברים הוא האור האחרון, שוב עם הלכות רבות, לא ניכנס לזה. חלק של ספר במדבר במדרש משנה לזה. המדרש הזה מחייב עיון, אנחנו נראה אותו מלמעלה. הוא בעצם בא לומר שמגמת הבריאה תתברר עם גילוי אורה של התורה, והאור הולך ומתפתח. יהי אור כנגד ספר בראשית, ויהי אור שזה כבר ההתממשות של האור כנגד ספר שמו, החומש השני, שבו ישראל מקבלים את התורה ונותנים את הטעם בבריאת העולם של ספר בראשית. ספר שנפתח ביום השישי, שכל העולם כולו עומד ומופנה באותו יום השישי, אם יקבלו ישראל את התורה אם לא. החומש השלישי הוא כבר התממשותו של האור הזה בפועל, ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רבות. החומש הרביעי, ספר במדבר, הוא כבר פסוק חדש. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. זה כבר נראה לגמרי מנותק. אבל אם זה מופיע בתוך המדרש, משמע שחז"ל הבינו שהמעבר ההיסטורי מדור יוצאי מצרים לדור באי הארץ הוא חלק מההתפתחות של העולם באותו גילוי של אור שעליו המדרש מדבר. כפי שבמהלך הזה חייבים להבין שכתב הקדוש ברוך הוא ונתעסק בבריאת עולמו, כפי שחייבים להבין שההיסטוריה נשתנתה כאשר ישראל יצאו ממצרים וקיבלו תורה, כפי שחייבים להבין שההיסטוריה נשתנתה כאשר התורה הזאת נכנסה למשכן, להלכות, להגדרות, וירדה מהרעיון בהר סיני למימוש בויקרא, כך צריך להבין שהתרחש תהליך היסטורי כאשר דור יוצאי מצרים פינה את מקומו לדור באי הארץ. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה קרה? מה התרחש? למה ההתרחשות הזאת היא כל כך מהותית להיסטוריה כמו בריאת העולם וכמו הדור של היציאה מאפלה לאורה של ספר שמות ויקרא? ואגב, המדרש הזה מחייב קצת הבנה מי האור ומי החושך. ההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קר הלילה. מי היום ומי הלילה? יוצאי מצרים הם היום, ובאי הארץ מהם אנחנו והלילה. רואה, זה לא נאמר כאן בפירוש, אך נאמר שהבדילו ביניהם. כל ספר במדבר הוא ההבדלה ביניהם. אין לו ספר שמתאר דור שעניינו בסופו הוא שמה יתמו ושמה ימותו, ורק בניהם של הדור הזה יוכלו להמשיך את הכל הכניסה לארץ. כשמשה רבינו עולה להר העברים, הוא בעצם מהווה את המתווך שבין שני הדורות. זה שמדור יוצאי מצרים זוכה לעלות, לראות את הארץ, לחבר את הדברים, ולא לחבר בזה. זה שאמור להנחיל את ישראל כבר ולהסביר להם את החלוקות השבטיות המדויקות, עוד מעט ניכנס לחלוקה הזאת בארץ. אבל להשאיר את זה כבר לתלמידו שיהיה מדור באי הארץ, ביחד עם אלו שלא נולדו במי. כאן בחלוקה הזאת מופיעה הנקודה שתוכל להסביר את הצומת שאנחנו נמצאים בעניין שבו לגביו, ובחלוקה הזאת נוכל גם לתפוס את החשיבות של אותה פרשת מועדים שפתחנו במקום. הנציב, שיחתו לספר במדבר, שיחה שהזכרנו באחד השיעורים האחרונים, כותב את הדברים הבאים, חלק קטן מי, הוא גם עונה לשאלה מי הוא האור ומי הוא החושך. אנחנו בפשטות היינו יוצאים מנקודת הנחה שהמדרש רוצה לומר ויבדל אלוקים בין האור בהתחלה לבין החושך אחר כך. כלומר, דור באי הארץ הוא כנראה דור יוצאי מצרים הוא כנראה האור, אבל בעצם אולי הפוך, דור יוצאי מצרים נענש לא להיכנס לארץ ודור באי הארץ צריכה להיכנס. הנה הנציב מזכיר את היות הספר הזה קרוי בפי חז"ל חומש או חומש הפקודים. חומש הפקודים הוא נקרא על שם שני המפקדים. זה שבפתיחת הספר ובמדבר, וזה שבסוף הספר בפרשת מנחה. אגב, המפקד בפרשת המועדים תופסים את הרוב הגדול 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 של הפרשת. ובמפקד הזה של פרשת מנחה בינו לבין המפקד הקודם יש את 40 שנות המדבר. על שם שתי הפקידות האלו נקרא כל הספר חומש התקדים. זה מוביל את הנציג לשאול במקור 7 את השאלה שמופיעה לפני הפיתור כאן, מה ראו חז"ל דווקא לעסוק בשתי הנקודות האלה? עוזבו את המרגלים, את המתוננים, שרצו לסכם את הספר, קראו לו על שם המפקדים. הוא טוען את הטענה הבאה. הספר הזה נקרא על שם המפקדים כי במעבר מהמפקד הראשון לשני באה לידי ביטוי מגמת הספר. ולהסביר את זה הוא מביא את המדרש שהבאנו במקור שם. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר. אמרו חז"ל בבראשית רבה, פרשה ג' ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. הנה ההבדל. שבהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת השם מופיע לעין כל, שהוא תכלית, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מה שאין כן בהליכות באי הארץ. אז הייתה ההשגחה מחוסה, ורק המביט בעין יפה היה מרגיש בה באותה השגחה, ויהיו כמו ההולך בחשקת הלילה. או רק לפרקים היה מרגש ההשגחה לעין כל. אלה הרגלים שדיברנו עליהם קודם. כמו אור הברק, המאיר את חשקת הלילה. האור והחושך אינם הדורות. הסביר הנביא. לא יוצאי מצרים הם האור ולא באי הארץ הם החושך. האור והחושך לא מתארים אנשים, כי הרי המדרש לא מדבר על אנשים, אלא מדבר על הופעת השם בעולם. יהי אור וספר בראשית. ויהי אור ועולם שבו מקבלים תורה ויודעים תורה. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויקרא שהוא מלא הלכות רבות. ספר במדבר התרחש התהליך הגדול הבא. אור האלוקים שעד היום התגלה באורח נס, מכאן ואילך הולך להתגלות בחושך, בחשכת הלילה. לא עוד הופעה אלוקית ברורה כמו אור, מפה ואילך הופעה הרבה יותר מזה, הרבה יותר קשה. כשמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא להכניס את ישראל לארץ, זאת בעצם הייתה מהות הבקשה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא רק שהוא לא נכנס לארץ, משה, הוא גם אמר לו שהכניסה לארץ תיצור בעולם הופעה אלוקית במדרגה אחרת ממה שהייתה. הדברים האלו אמורים בפירוש בפרשת משפטים במקור 8. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינות. לא אני מוביל את ישראל לארץ להשגחה ישירה כמו הענן וכמו האש. מלאכי ילך לפניך. מי יהיה מלאכי זה? זה נושא לבירור, פעם בפרשת משפטים עסקנו בזה. אבל זאת מציאות אחרת מהמציאות שהייתה עד עכשיו. הנה מלאכי הולך לפניו. שמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו. כי לא יישא לפשעכם כשמי וקרבו. לא ניכנס לדברים עמוקים, חז"ל אומרים שזהו השר הגדול של הקדוש ברוך הוא, המלאך הגדול. לא חשוב עכשיו כל הפרטים מי. הפשטנים עוסקים בשאלה מי הוא בדיוק מלאכי זה. יש מהפשטנים מי שרוצה לטעון שזוהי הנבואה שזה יהיה יהושע. אבל כך או כך הדבר הברור הוא הדבר הזה. מכאן ואילך ההתמודדות יהיה שונה, הקשיים יהיו אחרים, היכולת ליפול תהיה גדולה יותר. ורק זה מסביר את ההמשך של הפסוקים באותה פרשה בפרק כ"ג, איזה פרשת משפטים. כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ואייבתי את אויביך וצרתי את צורריך. הרי זה פסוק שמזכיר את האויבים והצוררים של המדבר, אבל שם זה אחרת. שם ויהי בנסוע אהרון ויאמר השם קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מפניך. אותו דבר, אבל זה עם עננים ואישים ועוד פעם עננים ועוד פעם אישים. כאן זה לא כך. כאן והיה עם שמוע ואייבתי את אויביך וצרתי את צורריך, ואם לא שמוע נשמעו אז כל הכללות. כאן לא עמודי אש וענן יבהירו את זה. ההתמודדות ממילא תהיה שונה. בדור המדבר שפעם אחת הולך אדם ומקושש עצים ביום השבת, מגיעים כל ישראל ושואלים את הקדוש ברוך הוא מה עושים איתו. כי הרי הם ראו כל יום שישי את לחם המשנה יורד מהשמיים. הם ראו בעיניים מה פירוש הקשר של הקדוש ברוך הוא בישראל והשבת. הכל ברור. מקושש העצים ברור להם כמי שהורס את העולם, את המציאות, את הקשר בין ישראל הקדוש ברוך הוא. ברור להם הסיכום. אבל העולם יעבור תהליך שבו הוא יצא מדור יוצאי מצרים ויכנס אל דור באי הארץ. זהו תהליך היסטורי כמו בריאת העולם וכמו קבלת התורה. זה התהליך שמברר כל ספר במדבר. הדרך מהמציאות הניסית של ים סוף, של מלחמת עמלק, של משה שעומד על ההר על הגבעה ומרים את ידיו ומוריד את ידיו, וכל ישראל רואים מה עושה את המלחמה, והם מבינים מיד את הפרופורציות שבין המעשה שלהם יחד עם יהושע והחולשים את עמלק ואת עמו לפיכה רב בעמק, לבין מה שעושה משה על הגבעה, כי הם רואים את זה. כאשר ירים משה את ידו וגבר, וכאשר יניח וגבר חלילה עמלק. הכל בהי. כל הניסיונות של עם ישראל במדבר הם בגלל רוב הבהירות הזאת. הם בכלל לא רוצים להיכנס לארץ. הם לא רוצים לעבור ממצב של אור לחושך. הם מבקשים לעשות כל מה שניתן כדי לעכב את זה. זהו חטא המרגלים בעומקו. הם מעדיפים את המסירות של דור יוצאי מצרים, את המסירות של האור האלוקי, מאשר את המסירות של באי הארץ. הם מבקשים לעצור את התהליך. ספר במדבר הוא מין בריאת עולם מחודשת. כתוב שבבריאת העולם היו השמיים נמתחים והולכים. השמיים לא רוצים בכלל להיות מוגבלים לצרכים של הארץ. הם רוצים להמשיך. פחות או יותר מעין זה קרה גם בדור המדבר. לא רוצים להיכנס למגבלות של מדינה וממשלה וצבא ועם ופוליטיקה וצרכים ועניינים ומדיניות ועולם וצורך של שיחון ועוד ומלחמות וקרקעות וחלוקת הארץ. כל זה מנמיך, מוריד. כל זה מנמיך קודם כל את ההופעה האלוקית. ואז יש את הקושי הגדול שמנסה למחוק את זה. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר. זה חומש התלמידים. זה ההבדל בין המפקד שבו הולכים כמו מרכבה בארבעה חלקים של דגלי שכינה, למשכן באמצע, למפקד שנעשה כבר על ידי משה ואלעזר, וממנו יוצאים למלחמה עם המגנים. זה ההבדל בין המפקד הניסי למפקד הצבאי. ההבדל הזה על פניו יוצר את התחושה של ירידה, של נחיתה. כל כוחו של ספר במדבר לגלות עכשיו צריך להתחיל להיזהר מהנקודה הזאת ולהעלות את הדברים, לראות את הדברים בחושך. כפי זה ברורים הפסיקים במקור 8 בתוכם. ילך מלאכי לפניך, הביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני, החיתי והיבוסי והתחדתי. אז לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי ארץ תארסם ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך ועפירותי מחלה מגירים. כל הפרשנים שואלים פה את השאלה שמופיעה כאן בפשוט על פי אברבנאל. במקור 9. השאלה עדיין במה שאמר אחרי זה לא תשתחווה לאלוהיהם, כי הכנסת הזרת עבודת אלילים בזה המקום והברכות הנמשכות אליה אינו מעניין הפרשה. מה זה קשור? כי ילך מלאכי, אז לא תשתחווה. אני חוזר לשאלה שבה פתח, ומכאן אני רוצה לענות עליה. מה הקשר בין הכניסה לארץ לבין איסור העבודה הזרה? זה קיים גם בחוץ לארץ. למה כי ילך מלאכי צריך לבוא להדהים במיוחד על האיסור הזה שלא תשתחווה לאלוהיהם? וכבר הזהיר התורה שואל אברבנאל על העבודת אלילים בעשרת הדיברות, בוא יהיה לך אלוהים אחרים לא תישא, ובמשפטים. והיה ראוי שאחרי והביאך אל המקום, תמוך פסוק אחרת, אימתי אשלח לפניך. והרמב"ן כתב, אומר אברבנאל, שלהיות חטא עבודת אלילים חמור מאוד, הזהירה התורה עליו בכמה מקומות. נו, אז מה, אבל לא נתן טעם להכנסת הדברים האלה שלא במקומם? אברבנאל, בלי חשבונות, הוא כבר הרגיש הרב בחולצת הארץ. הטעם שהוא מביא גם הוא עצמו הרגיש שהוא חלף. אבל הטעם של הרמב"ן לא חלף בכלל. כאן מופיעה הנקודה שבה אנחנו חזרנו. כי ילך מלאכי לפניך, אז המפגש שלך מכאן ואילך אינו כל הזמן באופן ישיר עם מקור כל הכוחות. באופן ישיר עם ראיית השם במציאות. מכאן ואילך ישנה סכנה מהותית שאתה תמיר חלילה את כבודו באלוהיך. עכשיו אתה רואה את כוחה של השמש, אתה רואה את כוחו של הגשם, אתה רואה את הכוחות הסותרים, אתה נפגש עם משהו שיכול להסביר את התרבות שעם ישראל פגש כשהוא נכנס לארץ. הוא בא מהמדבר ופוגש את הכנענים, את העבודה זרה, את האליליות. הפעם הראשונה שאנחנו מבוגשים בפועל את עם ישראל עם עבודה זרה זה על ניצן הכניסה לארץ ויצן את ישראל לבעל באור בפרשה שלנו. הוא מתחיל להתצמד לצורך הזה בעבודה זרה, לצורך הזה בדברים החושניים, המוחשיים. הכוח לראות את המופשט ולהאמין באחדות השם ובקשר שלו למציאות כל הזמן ולכל חלק במציאות הופך להיות יותר ויותר קשה. מכאן ואילך יהיה יותר ויותר קל להשתחוות לאלוהיהם ולעשות כמעשה. צריך הנחיה מיוחדת איך נושאים עיניים לשמיים, לא כדי לקבל משם לחם אלא כדי לקבל משם גשם שיעזור להוציא מכאן את הלחם. זאת מציאות חדשה, זאת עבודת השם בצורה, בבחינה, במהלך חדש לגמרי. ובחלק הזה יש את הסכנה הגדולית. איך אומרת התורה? במקור 10, בסוף ספר במדבר, בפרשת חלוקת הארץ, היא הפרשה שאליה נגיע מיד. דבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור. ערבות מואב על ירדן יריחו זה מפתן הכניסה לארץ. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. אז מה התפקיד שלכם? הורשתם את כל יושבי הארץ מפניהם, איבדתם את כל מפקיעותם ואת כל צלמי מפקיחותם לאבינו ואת כל במותם תשיב, ורק אז והורשתם את הארץ והתאבדם לה. מנכם נתתי את הארץ לרשת. עוד רגע נגיע לפסוק האחרון. אז כאן רש"י שואל את אותם דברים שעסקנו בהם עד עכשיו. אתם עוברים את הירדן וגומר והורשתם, שהלא כמה פעמים הוזהרו על כך לאבד עבודה זרה. אלא כך אמר להם משה, שאתם עוברים בירדן על מנת כן תעברו. זה מהפכה שלמה. אתם עוברים את הירדן על מנת למגר עבודה זרה מהעולם. אתם עוברים את הירדן כדי לגלות בעולם איך עם יכול להיות קשור לקרקע, קשור למציאות, אבל כל הזמן מחובר לאל אחד. כי אתם עוברים את הירדן, אתם עוברים את הירדן בשביל להוריש את הארץ. איך? על ידי זה שתתפסו את ההתנתקות לעבודה זו. ואם לאו, אתם לא עוברים את הירדן. אני מסיים. ואם לאו באים מים ושוטפים אתכם. לכן מצינו שאמר להם יהושע בעודם בירדן, שם מופיע בפרק ד' יהושע פסוק נפלא, שהם נמצאים בירדן, ותוך כדי שהם בירדן יהושע מדבר איתם ואומר להם. שם המסבירים חז"ל מיד, אמר להם עכשיו בירדן, אתם מקבלים על עצמכם לאבד את מסיכותם או לא? אם לא באים המים ושוטפים אותי ואת זאת אחרי. זאת פרשת המועדים. למה נאמרה פרשת המועדים? כאן ואילך אנחנו נותנים לזמן את המשמעות האלוקית. מכאן ואילך אנחנו מקריבים את הקורבנות, את קורבנות הציבור ברגלים, ומודעים לזה שראיית פני השם לא תהיה באורח היומיומי של המדבר. תמה תקופת הכלולות של אהבת כלולותיו. אבל תום תקופת הכלולות איננו מוריד את עומק הקשר בין האיש לאיש. הוא מבגר אותו, הוא מעמיק אותו, הוא הופך את הקשר עכשיו לקשר שבין איש לאיש, הוא הופך את הקשר לקשר עם העליות והירידות, עם הארץ, עם המציאות, ועכשיו עוברת עבודת השם בחזר הזאת. מציאות חדשה, מציאות אחרת, זה וירדן אלוקים והם האור ובין. כיצד עושים את זה? על הכיצד עושים את זה אני מבקש, בזמן הקצר שנותר לנו, להיכנס לפרשה הארוכה הנוספת של הפרשה שלנו, נראה לי ששם נמצאת התשובה לשאלה כיצד. באותם פסוקים שקראנו כרגע, מדובר לא רק על זה שבכניסה לארץ מאבדים את העבודה הזאת, אלא מובא פסוק נוסף שנראה לא קשור. פסוק נ"ד, פסוק האחרון באותו מקור שלא קראנו, אומר כך: הרי שתעברו את הירדן ועשו את המסכות וכך תורישו את הארץ. לפי הפסוק האחרון, פסוק נ"ד, נחלתם את הארץ וגורל למי בחוטאים. איך עושים את נחלת הארץ? איך מחלקים את החלוקה? הנה העיקרון. פה חייבים טיפת ריכוז בעיקרון, כי העיקרון הוא מאוד קשה, הוא רעיון הלכתי. לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו. אשר יעשה לו, שמה הגורל לא יהיה. יד נגיע לסוף הפסוק, פה שלוש מילים. אבל מה אנחנו מבינים עד עכשיו? לרב תרבה נחלתו, למאה תמעיט נחלתו. זאת אומרת, אם באים ראובן ושמעון למחול נחלה, וראובן יהיה יורש אחד, ושמעון יש שלושה יורשים, ראובן יקבל חלק אחד, שמעון יקבל שלושה חלקים. הכתוב אחר כך, אלא אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למסות אבותיכם תתנחה. לא נשמע אחרת. לא הולכים לפי הבנים של ראובן ושמעון, אלא לפי האבות של ראובן ושמעון. הרי מדברים פה עם ראובן ושמעון, הם הנכנסים עכשיו. אומרים להם, אתם נכנסים, אז כפי כמה שאתם מקבלים את הנחלות, אבל מקבלים אותם לפי האבות. זה לא מובן בכלל. ליעקב היו שני בנים, ראובן ושמעון. אז אם יעקב היה נכנס עם ראובן ושמעון, ראובן היה מקבל חלק אחד, שמעון חלק אחד. קצת חשבון. עכשיו במקום זה נכנסו לא יעקב עם ראובן ושמעון. יעקב לא נכנס, הוא לא זכה. מדוע הוא לא זכה? כי הוא נשאר ממצרים. נכנסו הבנים, והבנים זה אחד ושלושה. ועכשיו אומרים לבנים, אתם נוחלים לפי המצב העדכני, אבל מתחשבים במצב של האבות. איך עושים את זה? התורה אומרת את אותו דבר עם אותו סיבוך בפרשה שלנו, שמה העיקר, כאן ורק חזרה, במקור 12. לאלה תחלק הארץ לנחלה, לרב תרבה נחלתו, ולמאה תמעיט נחלתו, איך? אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מצות אבותה מנחל. שוב. מסבירה הגמרא ורש"י מסביר את הדברים במקור 13 בצורה מוצלחת. אני אקרא רק את ההתחלה ואסביר את הדברים האלה. לשמות מצות אבותיו. אלו יוצאי מצרים. זוכרים את הביטויים על יוצאי מצרים ועל באי הארץ. אני רוצה להזכיר. יוצאי מצרים לא זכו להיכנס לארץ, כי הם חזרו במדבר. כשאני לוקח את הנחלות בתור באי הארץ, אני לוקח אותם איך? על פי מה שקיבלו יוצאי מצרים. איך עושים את זה? שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שלנו. זה לפנינו רישום הקרקעות הראשון של הכניסה לארץ ישראל. והעקרונות של רישום הקרקעות האלה, עקרונות יסוד בכל הדרך של דור בעיה. שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שלנו. שכל הנחלות החיים יורשים את המתים. וכאן מתים יורשים את החיים. מה זה מת יורש חיים? זה איך חי יורש מת. אבל איך מת עושה פעולת ירושה מחי? שיצר. שני אחים יוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ. רובן ושמעון מתו במדבר. לרובן ושמעון יש בנים שנולדו אחרי חטא המרגלים. כלומר לא היו בני 20.5. הם כבר התכנסו לארץ. לזה אחד, לראובן אחד נלך על זה, ולזה לשמעון שלושה. האחד נוטל חלק אחד, והשלושה נתנו שלושה. לרב תרבה, למאה תמיד, שנאמר לאלה תחלק הארץ, לאלה זאת אומרת מהו האינדקט, מהו המפתח, אלה. כמו שהם. ואז, כאן העיקרון. חזרה נחלתן אצל אבי אביהם, הם חוזרים כאילו אל יעקב, וחלקו הכל ושווה. זהו שנאמר לשמות מטות אבותם נלחז. כלומר, שאחר שנטלו הבנים, כמה חלקים הם נטלו? ארבעה. איך? זה אחד וזה שלושה. עכשיו חוזרים אל הקופה, חוזרים לטאבו. מה הרישום שיחייב עכשיו? סבא. ליעקב יש שני בנים, ראובן ושמעון. לא ארבעה. מה עושים עכשיו? חילקו לפי האבות שיצאו ממצרים. כלומר, לוקחים את ארבעת החלקים, וראובן מקבל שניים, ושמעון שניים. אילו מתחילה חילקו על המניין יוצאי מצרים, רש"י כל כך מפורט פה, מורה מזה בצורה הכי ברורה את זה, בסוגיה ארוכה בבבבת זאת רש"י מסכם. אילו מתחילה חילקו על המניין יוצאי מצרים, לא היו נוטלים אלא הארבעה, אלא שני חלקים. הארבעה האלו היו נוטלים רק שני חלקים, כי לא היינו מתייחסים לאלה. לא היינו מתייחסים לנכדים, אלא מתייחסים ליוצאי מצרים. עכשיו הם מקבלים ארבעה חלקים, אבל מה תהיה החלוקה בתוך ארבעת החלקים, לפי איזה מפתח? המפתח של יוצאי מצרים. איך קוראים לזה בהלכה? שונה נחלה ומכל נחלות ובאות. בכל הנחלות החיים יורשים את המתים. כאן המתים יורשים את המתים. זה דבר מופלא. זה העיקרון ההלכתי, וככה נפתח. תודה רבי יונתן ובבא בתרא, וכך רש"י מביא רק את זה, וככה העסק מסודר. זה הסטטוס. אתה מקבל את החלק שלך בארץ, אבל הלגיטימציה שלך להיכנס לארץ היא רק כאשר אתה מתחבר עם החלק שלך לחלק של סבא. בלי זה אין לך חלק בארץ. לאלה תחלק הארץ, לדור באי הארץ. אבל דור באי הארץ יקבל את כוחו מדור יוצאי מצרים. אתה מקבל את הארץ, היא שלך. אתם נוטלים ארבעה חלקים, כי לראובן יש אחד ולשמעון שלושה. אבל איך תהיה החלוקה, איך תהיה הנחלה, איך יתנהל הטאבו של ארץ ישראל? על פי עיקרון יסוד אחד, הארץ הזאת היא לא שלך, היא של סבא, שלא היה בה מעולם, שלא ראה אותה אף פעם, שאולי לא זכה להיכנס אליה מפני שהוא חטא. אתה כאן מכוחו. אבל אם מאמיקים זה לא הוא כאן. אתה מממש את סבא במציאות. ואתה מתממש מהכוח שאתה מחובר אותו. זה מהלך שאי אפשר לתאר אותו. אלא אם כן תופסים מהו התפקיד של דור ואיר. אפשר בקלות להתנתק מהאור של דור ואיר. ואפשר לדעת ומתחבק. זאת ארץ שבא לא כרעיון, זה הלכה משפטית. הרי זו שאלה משפטית קשה מאוד, וראובן יש שלושה, מה זאת אומרת הוא מקבל שניים כמו שמעון? יש לו שלושה, בפועל הוא מקבל חלק פחות. ידונו בזה בהלכה, יעשה אחרי זה שמעון ויחלקו ביניהם, אבל זה לא חשוב. כך יהיה רשום בראשית. ארץ מוזרה. ביובל הכל חוזר לצד. איך? לפי המציאות. כל הזמן הכל עדכני. לאלה תחלק הארץ. אבל כל העדכניות מקבלת את כוחה המוסרי והמשפטי רק כאשר היא מחוברת אליה. היא פותחת הפרשה כשהיא רוצה להפליל בין שמחה ובין זמרי, בלי להיכנס בכלל לשתי הדמויות. שמחה בין אלעזר בין אהרון. היא מחובר לאבא, היא מחובר לסבא, היא נמצא מיון. והוא לא יקרה אף פעם. ובלי ההתפשרות שלו. נראה לי על פי זה, ניתן גם בדקות הבודדות להבין במהותה של הארץ הזאת מושג נוסף. ובלי שהארץ הזאת נקראת ארץ מורשה. יש עוד דבר אחד בעולם שנקרא מורשה. תורה סביבה לנו בושה כה רשע בגילת ים. בעצם זה היה צריך להתארה גרושה. אני דורש. הארץ הזאת אמורה הייתה להתארה גרושה. היא נקראת מורשה. איפה היא נקראת מורשה? כבר בתחילת הדרך. ונביא אתכם אל הארץ ונביא ונשלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה בפרק ו' בספר שמות לאברהם, ליצחק וליעקב, נשאתי אותה לכם מורשה. למה נקראת הארץ הזאת מורשה ולא ידי? אלי עשי הדברים שאמרנו ברור לו ירושה פירושה שאני פתי אני יושב בבית קבל הודעה שאני ירשתי. מה ירשתי? כל מה שירשתי עובר אליי אוטומטית. אני לא צריך לעשות דבר. אני מקבל כל חודש בחשבון מה שירשתי. מורשה, זאת אומרת שאני מוריש. מאוד מוזר. נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. לתת אותה לכם מורשה. הסבר הוא מאוד פשוט. הוא גאוני, הוא הגמרא. לא אתם יורשים את הארץ, אתם מורישים אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת לא ארץ ירושה, זאת ארץ מורשה. אתה מוריש אותה בו זמנית ביחד עם זה שאתה יורש אותה. בארץ הזאת המתים יורשים את החיים. זה לא חבל ארץ שאני מנהל אותו לאלה תחלק הארץ לבד. הכוח שלי להתחבר עם אלוקי הארץ הזאת ולא להגיע חלילה לעבודה זרה של הארץ הזאת. הכוח שלי להתחבר עם אלוקי הארץ הוא כאשר אני מחובר בנחלת הארץ עם אבא וסבא. אני לא יורש את הארץ, אני מוריש את הארץ. על פי זה הביטוי מורשה על הארץ הוא לא רעיון, הוא הביטוי המשפטי המתאים לארץ. את הארץ הזאת יורשים ומורישים. כשאני דן על הארץ הזאת, אני צריך לשתף בדיון גם את אברהם ויצחק ויעקב וראובן ושמעון. הם יורשי הארץ ומכוחם אני יורש אותה. אני מחובר לרוחני, אני מחובר למקרי, ואילה אני מחובר לתנבור. מאוד מעניין, אמרנו שיש רק עוד דבר אחד שנקרא מורשה, תורה. זה דבר בלי. מה זאת תורה סביבה לנו מושה מורשה סביבה שלנו? אנחנו אומרים שכל רב שמונע תורה מתלמידו כאילו זאת לא מנחלת אבותיו. כשנאמר תורה סביבה לנו מושה מורשה, הוא גוזל אותו מהירושה שלו. אנחנו מאמיתים לפני לי שתורה וארץ ישראל זה בדיוק אותו דבר במקום. אתה לומד את רב אז, אתה לומד את רב יהודה. ולא רק החיים יורשים את המתים,
אבל האמיתים יורשים את הגויים.
ויושב 2,000 שנה אחרי, הוא מחדש, הוא מתפקח, הוא מוסיף, הוא מוריש למתים.
והתורה מקודש.
אתה לא עוסק בחוכמה שמונחת בזה. אתה מחובר למטה. אתה יורש מהמתים ומוריש. איך תפסק הלכה בעולם? לאלה תחלק אב, על פי המציאות, על פי הגרון באותו דור. אבל מאיפה הוא ינק את הכוח?
למצות עבודה.
מה קורה שם למשה רבינו כשהוא מגיע לשמיים ורואה את בית מדרשו של רבי עקיבא ולא יודע מה הם אומרים שם? ואותו מדרש מפורסם לא מבין מה אומרים, וחלשה דעתו. כשמגיע רבי עקיבא לדבר אחד, ומשה רבינו האגדי יושב שם באותו בית מדרש מיני, ורבי עקיבא מגיע למשהו ותלמידיו שואלים אותו, רבי, מניין לך? הוא אומר להם, לא, זה כבר הלכה לו משה מסיני. ורבינו יושב שם ולא מבין, אבל מתיישבה דעתו. למה מתיישבה דעתו?
המתים יורשים את החיים. ולא רק החיים יורשים.
כי הכל מחובר. סכנה של דור באי הארץ.
עם הכניסה לארץ,
אפשר יהיה לוותר
על החיבור השם.
כל כל כך ברור, כל כך ארצי, כל כך ריאליסטי, כל כך דמוגרפי, כל כך הגיוני. שם ילך מלאכי לפני, שם תיזהר מהעבודה. במדבר לא הזהרתי אותך מפניה, אין כל כך מימן. רק מריחים את הארץ.
כבר יש את החשק להתעמוד לזה.
האדירה הזו היא המשל הפשוט שבו פתחנו באנגלית. משל למלך שאשתו מפקדת עליו על בניה, הוא אומר לה, קודם שאת מפקדתני על בניי, יקדי בניי עליי, ולא ינהגו בי מנהג בי ביום. ולא יבירו קרובי ולא יבירו.